אני רוצה לעסוק בשאלה, מה ההבדל בין זכירת יציאת מצרים שבכל יום, לבין ליל הסדר שבו אנחנו מספרים יציאת מצרים, כן? יש הזכרת יציאת מצרים, ויש סיפור יציאת מצרים. קודם כל ברמה הטכנית, אוקיי? אנחנו מזכירים כל יום, יש לנו מצווה, להזכיר כל יום יציאת מצרים, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע ופרשת ציצית. עכשיו, זה דבר ייחודי, כי בעצם בכל החגים, ברוב החגים, אנחנו לא עסוקים בתוכן של החג בכל יום. אין לנו כל יום איזה רושם מסוכות, נכון? אין לנו... סוכות, נכון, זה שבוע, יושבים בסוכה ארבעת המינים, הכל טוב ויפה, אבל חוץ מזה, אין לנו עוד משהו. וכן, למשל, חנוכה. אין לנו חנוכה, נכון? אין לנו חנוכה, רגע משהו כמו, אוקיי. אין לנו חנוכה, כל השנה אנחנו לא כך מתמודדים עם הדבר הזה. ואז מגיע השבוע של החג, ומה שנקרא, מתרכזים בתוכן של החג. אבל בפסח יש משהו מוזר, כי כל יום יש לנו מצווה להזכיר את יציאת מצרים. אפילו בערבית של ליל הסדר, אנחנו מזכירים יציאת מצרים בקריאת שמע. מה מוסיף סיפור יציאת מצרים על הזכרת יציאת מצרים? זה בעצם הנושא שאותו אני רוצה לדבר עליו. אז כדי, וזה יהיה לנו הסבר גדול מאוד על פסח בכלל ויציאת מצרים בפרט. אז מה זה בעצם זכירת יציאת מצרים? למה באמת זה כל כך חשוב יותר מסוכה? לא צריך לזכור סוכה כל יום, אפילו את מתן תורה לא זוכרים כל יום, אבל יציאת מצרים צריך לזכור כל יום. התשובה היא פשוטה. בגלל שגם התודעה הלאומית שלה, היא מתחילה ביציאת מצרים, הזהות שלנו, מי אנחנו, בתור העם, הייעוד שלנו, במה אנחנו מורכבים, אבל גם התודעה האמונית שלנו, כלומר, עיקר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מתחיל בעצם ביציאת מצרים. זה גם רואים בכוזרי, במאמר ראשון, שהחבר שואל את הנוצרי והמוסלמי, איפה מתחילה האמונה שלכם, אז הם אומרים לו, בבריאת העולם, ואילו היהודי אומר לו ביציאת מצרים, הוא אומר לו, מה, למה אתה לא מבריאת העולם? נכון, עוד מעט נסביר את הדבר הזה. אבל זה משהו עקרוני, אוקיי? כלומר, יציאת מצרים היא הבסיס לזהות הלאומית שלנו והזהות הדתית שלנו. במידה מסוימת אפשר לומר שעיקר התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם היא ביציאת מצרים. אפילו עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. פה יש יסוד מאוד מאוד חשוב. והקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשני כובעים, כותב הרמח"ל. יש כובע של בורא ויש כובע של משגיח. זה לא אותו דבר. יש השם בורא את העולם. הכוונה, הבנה שכל דבר בעולם יש מאין, קיים, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מלכתחילה, ומהווה אותו בכל רגע ורגע. אבל זה עדיין לא מספיק, או זה לא עדיין הכל. יש לקדוש ברוך הוא עוד כובע שנקרא משגיח. משגיח זה אומר, שהוא גם נותן איזשהו וקטור למציאות, איזשהו כיוון, איזושהי תנועה, איזשהו אידיאל, שכל ההתנהלות של החיים בעצם חותרת אליו. כי, למשל, למה הדבר דומה? יש מפעל שמייצר רכב, אז הוא ברא את הרכב, נכון? כל כפתור הכי קטן שיש ברכב, בזכות זה. אבל אחרי שהרכב יוצא מהמפעל, חלאס, זהו. עכשיו בן אדם קנה את הרכב, לוקח את הרכב לאן שהוא רוצה. המפעל כבר לא שולט על הרכב. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הוא גם ברא את העולם, אבל הוא גם מנהיג אותו. וזה ההבדל בין זכר למעשה בראשית, לבין זכר ליציאת מצרים. מעשה בראשית, באמת זה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אבל זה לא מספיק לנו, כי זאת לא אומר לנו עדיין מה המשמעות של העולם, האם יש לו משמעות, ויש בכלל קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן עיקר המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה ביציאת מצרים. שם אנחנו פוגשים אותו בתור משגיח, בתור מי שנותן איזשהו מגמה למציאות, זה גם רטרואקטיבית נותן משמעות לבריאת העולם. אחרי תשימו לב שזכר יציאת מצרים יותר משמעותי עבורנו מאשר זכר למעשה בראשית. עכשיו, זה מן הקדמה קטנה, עכשיו אני רוצה להסביר יותר בהרחבה, מה זה בכלל יציאת מצרים? לצאת ממצרים זה לא אירוע חד פעמי, שקרה לפני 3,500 שנה, ואנחנו עדיין, לא יודע מה, מציינים אותו, איזה רגש נוסטלגי, שפעם היינו עבדים ויצאנו לחירות. דיברנו, אני חושב, לפני גם החגים הקודמים, שחגים אנחנו אף פעם לא חוגגים את ההיסטוריה. הנושא זה לא מה היה פעם, הנושא זה התרחשות שקורית כרגע, כל הזמן נראה בתחילתו, וגם בליל הסדר, כמו שעוד מעט נראה, אנחנו לא עסוקים ביציאת מצרים שהייתה פעם, אנחנו עסוקים ביציאת מצרים שקורית ברגע זה. ההבנה הבסיסית ביותר ליציאת מצרים זה ההבנה שזה תהליך שהתחיל ביציאת מצרים בסיפור שמובא בתורה, אבל הוא בעצם ממשיך, הוא עובד מתמשך. זה תהליך שבעצם מתחיל, ממשיך עד היום. הרב כותב שגאולת מצרים וגאולת העתיד לבוא במות המשיח זה בעצם תהליך אחד ארוך. יציאת מצרים זה הווה מתמשך, פרזנט פרוגרסיב. תהליך שכל הזמן קורה, ואנחנו בכל רגע נתון, רגע מהתהליך, חלק מהתהליך הזה. ככה כותב הרב, שכתוב שהשם הוציא אותנו ביד חזקה ובידוע נטויה, יד חזקה בזרוע נטויה, זה כתוב בהווה, נכון? זרוע נטויה, כלומר היא עדיין נטויה. אני אומר הרב, עדיין הקדוש ברוך הוא, מאז הזרוע הנטויה הזאת ממשיכה להיות נטויה, וממשיכה להוציא אותנו ממצרים. יפה. אז אם כן, שלב ראשון הבנו שהמושג לצאת ממצרים זה תהליך מתמשך, שהתחיל אז וממשיך עד היום. עכשיו השאלה היא, מה זה המצרים הזה שמשם צריך לצאת? אם זה רק שייך לאירוע של פעם, אז אני מדיינת, אני מדמיינת מצרים הקדמונית, אבל אם זה קיים עד היום, אז מה זה המצרים הזה? מצרים זה מלשון מיצרים. מצרים זה תרבות שלמה של קיפאון, תודעה ותרבות מטריאליסטית שלא מאפשרים שינוי והתעלות. התרבות המצרית זה תרבות שסוגדת למוגבל, סוגדת למציאות הקיימת, מתבטלת בפניה, נכנעת בפניה, ולא מעלה על הדעת שום אפשרות שינוי בכל מה שקשור לגבולות הטבעיים של החיים. בהקשר הזה, לכן מצרים זה הכוח ממש המנגד להופעת של משה בעולם. מצרים זה כמו יצר הרע עולמי, שעניינו לשעבד, שיעבוד לטבע, להווה, ולכן אין שום אפשרות להיחלץ מהמצרים. זה גם בית עבדים, אבל אנחנו כבני אדם משועבדים לחלוטין לכל הגבולות שהטבע מציב לנו. לכן במצרים אין מה לדבר על תיקון המידות, על העלאת הרצון, שיפור המחשבה וכדומה. כי זה איך שאתה נולדת, ככה אתה חייב להיות, אין אפשרות אחרת. נולדת עבד, אתה עבד, נולדת המלך, אתה מלך. בהקשר הזה המלך והעבד הם בין שניהם עבדים, כן? גם המלך הוא חייב. משהו שאתה נולד אליו, וככה אתה. אנחנו יודעים לחזל, גם התורה האמת, שמצרים סגדו לכמה דברים. אחד הדברים שהם סגדו זה הצאן. זה באמת שאלה, נכון? כאילו מה, מצרים היו כאלה טמבלים? אני שואל אתכם באמת עכשיו, בן אדם שמגדל כבשים, רואה כמה הם חלשות, כמה הם עדינות, הוא מאכיל אותם, הוא דואג להם. הוא באמת חושב שהכבשה שאתמול הוא עבר לה, כן, אם נו, ומלטה אתמול, עד עכשיו הוא פתאום סוגד לה, והוא חושב שהאלוקים שלו, הוא ראה כזה כך הוא טמבל. אז התשובה היא שלא. שהמצרים היו מאוד מאוד חכמים. רגע, רק שנייה משהו פה זז לי. המסך שלי פה משתנה כל הזמן. לא יודע למה, רק שנייה. טוב, לא משנה. המצרים הם מאוד חכמים, הסגידה לבהמות, לצון, זה בעצם סגידה לבהמה שבאדם. כלומר, דרך הסגידה לבהמה החיה, האדם בעצם פוגש את הצד הבהמי שבו, ולזה הם סגדו. זה כמו שאנחנו הרבה פעמים, זה נכון לגבי בכלל אלילים, כן? עבודת פסלים וזה, זה לא דבר כזה קשור, כמו שלפעמים זה נראה. מה, האדם יצר פסל בחוק חמר, ולמחורת זה הופך להיות האלוהים שלו, נכון? אלא הכוונה זה כמו למשל שאנחנו, יש כל מיני מראות שמעוררים בנו רגשות שונים. אדם רואה נופים ומרחבים ומייצר לו שלווה. אדם רואה מראות כאלה, מרקדים לו מול העיניים, זה יכול ליצור לו בלבול ותחושת לחץ, יש קולות, יש צלילים, נכון? המון דברים, אנחנו יודעים שאם אנחנו מראש חושפים את עצמנו להם, זה ישרת לי את הרקש. אני רוצה להיות רגוע, אני אשמע מוזיקה קצבית, אני רוצה להיות עכשיו בדרייב, אני אשמע איזה מוזיקה קצבית, והופ! ישר הנכון, נכנס אדרנלין לדם. אותו דבר. העבודה הזרה זה לקחת כל מיני סמלים, שבסוף המטרה שלהם זה ליצור חיבור לאותו מימד פנימי בתוכנו. כשהם סוגדים לצום, כמו שאמרתי, זה בעצם סוגדים לבהמה שבאדם, מתוך הבנה שזהו. בני אדם הם בעצם בהמות משותחות, וזה מה שיש. לכן, ההפך מהסגידה לבהמות במצרים, זה ראיית הצום. לכן שיוסף והאחים עובדים למצרים, כתוב שם שיש בעיה, כי הם רואים את הצום, אז הם לא יכולים לחיות עם כולם, כי כתוב שם, תועבת מצרים כל רועי צום. למה להיות רועי צום זה תועבת מצרים? כי מה זה להיות רועי צום? זה בדיוק ההפך מלסגוד לצום. לסגוד לצום זה אומר שאני משועבד, וכפוף לחוקי הטבע. לראות את הצום, אומר שאני מנהיג את חוקי הטבע, לאיזשהו מטרות שאני רוצה. לכן, האבות הקדושים, משה רבנו, דוד המלך, הם היו רועי צום. זה לא רק מקצוע ממה מתפרנסו, זה עמדה נפשית. זה בן אדם שיודע בעצם לקחת את הכוחות הגשמיים שבו, ולרתום אותם למטרה אידיאלית ואלוקית. אותו דבר, דרך אגב, וזו הסיבה, אגב, למה, לפני יציאת מצרים, עם ישראל נדרש לקשור את הצה לביתה, נכון? זה פעולה ככה סמלית. אנחנו מסיקים את משועבדים לעצום, מתחילים לשלוט עליו, מתחילים כן, לקשור אותו ולהניג אותו. דבר נוסף שהמצרים אנחנו יודעים סגדו לו זה היאור, אומר המהר"ל, היאור זה המים, זה הכוח החומרי, הכוח החסר צורה, נכון? אין המים צורה, זה רק 100% כאילו חומריות, שזה מבטא בעצם את התרבות המצרית, וגם פרעו זה אותיות פה רע, נכון? פרעו זה פה רעש עיני, פה רע. כלומר, זה תרבות שהדיבור בא לבטא את הפנימיות של האדם. בתרבות של מצרים, אותר אדם מן הבהמיים, בני אדם הם גם סוג של בהמות, אז אין מה לדבר. כל הדיבורים הם כאילו דיבורים רעים, כי אין פה איזה עולם פנימי נעלה שבא לידי ביטוי, בני אדם מדברים מעבר לבהמות. ומאוד. לכן, מצרים בעצם מבטאת לנו, איך נראה העולם הגשמי, איך נראה העולם הגשמי, בלי הקדוש ברוך הוא, בלי אור השם שמופיע על החיים שלנו. זה תמצית התרבות האנושית, אם היא לא מושפעת מהזרחה האלוקית. במצרים זה מגמה שקיימת עד היום, בלבושים שונים, בצורות שונות, גם באנושות, גם בעם ישראל, גם ביחידים כל כך מאיתנו, יש לפעמים הערצת המוגבל, כניעה למוגבלויות הטבעיות, איזשהו ראיית החומריות כפסגת הכל, כן? זה גם סוג של איזשהו מיצרים שאנחנו לפעמים נכנעים בפניהם ורואים אותם כאיזשהו קירות בטון שבלתי ניתן לעבור אותם. הכל פנים, זה תרבות של עבדים. תרבות של עבדים, הכוונה היא שהנשמה משועבדת לגוף, ובעצם מה שיש זה מה שיש. אחרי שהבנו את זה, אז בואו נבין מה זה לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה הופעת מגמה חדשה בהיסטוריה. שעניינה לצאת מאותה מיצרים. רק אומר לגבי הנושא של הים סוף, היום, לא עקרוני, זה לא קריטי, רק אמרתי באנקדוטה, זה לא משהו שיש מה להרחיב בו כרגע. יציאת מצרים זה יציאה, שימו לב, זה לא, יש לפעמים, אני יוצא מהבית, לא באה זמן, אני עומד ליד הדלת, נכון? בדרך כלל יציאה זה לא מטרה, יציאה זה רק משהו טכני, הייתי במקום, יצאתי, אחרי השאלה, לאן אני מגיע? אבל יציאת מצרים זה תנועת חיים, זה תנועת חיים שמלווה אותנו, כל החיים הפרטיים שלנו, 120 שנה, והיא גם מלווה אותנו למעשה 3,000 ו-4,000 ו-5,000 שנה. זה תנועת חיים שבו אנחנו מקיימים צורת חיים תרבותית, שכל הזמן מרחיבה את הגבולות, הרחב פיך והמלאו, נכון? מן המצר קראתי יד, ענה לי במחביה. אנחנו כעם ישראל, המהלך ההיסטורי שלו, זה בעצם כל הזמן, סליחה רגע, פשוט זה קופץ לי פה ריבועים, אני לא יודע מי מאיפה את זה, אבל אני קצת קשה לי שהריבועים פה קופצים. אני לא רוצה שום דבר, אבל אני אשמח אם המסך שלי, אני פחות יראה אותו, רק אותו. לא יודע איך עושים את זה. רגע, רק שנייה, אני בדרך כלל עושה את זה
שאני... תראה לי לחוץ פעמיים על עצמך.
אני אנסה לדבר קצת יותר בקול, אני אשמח אם מישהו יודעת, רגע שנייה, אולי נעשה את זה ככה.
הרב, אתה צריך ללחוץ פעמיים על עצמך.
אתה מצליח, לא משנה. טוב, בסדר, בואו נמשיך. אם כן, אני בא לומר שיציאת מצרים זה לא משהו טכני, שרק הייתי במקום ויצאת ממנו, זה תנועת חיים מתמדת, שבו כל הזמן מרחיבים את הכלים, כל הזמן. כן, זה כמו נגיד הפועל להתעשר. מתי האדם רוצה להיות עשיר, נכון? מתי הוא נהיה עשיר? אין לזה סוף, נכון? כי כמה כסף שלא הרוויח, תמיד יכול להרוויח עוד, נכון? אז כאילו, זה לא עד נקודה מסוימת, זה איזשהו מהלך שתאורטית אין לסוף. אותו דבר, יציאת מצרים, זה תהליך שבו כל הזמן מרחיבים את הכלים, מרחיבים את הגבולות. לא משועבדים לטבע, גם אם אני יצרתי איזה גבול חדש, אז מחר אני גם ארחיב את הגבול הזה. במחרתיים אני מרחיב את הגבול שיצרתי לפני יומיים, כן? או לפני יום. לכן זה תנועת חיים, וזה בעצם עם ישראל. היסוד הלאומי של עם ישראל, סביב מה אנחנו מתאגדים, סביב קריאת התיגר הזאת, השתחררות ממצרים, וזה שם אנחנו מקבלים את התורה. כי לצאת ממצרים ולקבל את התורה, זה שני צדדים של אותם התיאת, כמו סור מרע ועשית. כי כל עניינה של התורה זה להאיר את הכלים, ולהרחיב אותה. אבל מי שמשועבד, משועבד לגבולות הקיימים, הוא לא יכול לקבל תורה. הוא בא עם פנים סגור. לכן יציאת מצרים ומתן תורה זה תהליך אחד. התורה מבטאת את צורת החיים ששואפת לחירות הנשמה. לא לחירות הגוף, אלא לחירות הנשמה. והתרבות הישראלית, ופה יש נקודה חשובה, אנחנו לא 180 מעלות הפוך ממצרים. מי שהייתה בשורי 8 פרטים שלי, נכון? דיברנו כמה פעמים שההפך נראה זה גם רע. נכון? הטוב הוא משהו מאוזן. לכן אם נגיד שמצרים זה רק חומר, אז אנחנו זה רק רוח, זה לא נכון, זה טעות. אלא, מצרים, החומר זה העיקר. ואילו התורה באה ואומרת, החומר הוא חשוב מאוד, אבל הוא לא העיקר. הרוחניות משעבדת את החומריות. וזה החירות. כי בעצם החירות זה מה שהחיים יכולים להיות מונעים מתוך הנקודה העצמית שלהם, ולא מתוך מוגבלויות ושעבודים לכל מיני דברים חיצוניים, נורמות, אופנות, מה שמקובל, סקרים, מה שאמרו אותו ברדיו, וכולי, לכן חז"ל אומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, כי העיסוק בתורה, באופן טבעי, מעצים את נקודה העצמית הפנימית של האדם, והוא חי מתוך אותו נקודה עצמית שבו, ולא מתוך שעבוד לדברים אחרים. התהליך הזה, שבו עם ישראל, יוצא, כן, אותה יציאת מצרים, שכמו שאני אומר, זה מציאות מתמדת, וכל יום ויום אנחנו יוצאים ממצרים, לכן גם צריך להזכיר את זה כל יום, כן? זה החיים שלנו, החיים שלנו זה לצאת ממצרים כל הזמן. יש לזה עוד שתי שמות ביהדות, קוראים לזה גאולה, וקוראים לזה תשובה. גאולה ותשובה זה דרך אגב, זה בעצם פחות או יותר אותו דבר. זה מבטא תהליכים, שבהם, כן? זה מבטא תהליכים של התעלות והתפתחות המציאות כל הזמן מטוב לטוב יותר, ומאוד יותר טוב ועוד יותר טוב וכן הלאה. זה בעצם העניין שלנו. לכן הרב כותב, שיש לו ביטוי לרב קוק, לא נרחיב בזה עכשיו, יש לך עבד שהוא בן חורין ויש לך בן חורין שהוא עבד. הרב אומר שעבד ובן חורין זה מצב נפשי, זה לא מצב פיזי. יכול להיות שיש אדם שהוא אדון, יש אדם מסכן, אין לו כסף, לא יודע מה, התגלגל לצרות כאלה בחיים, והוא נהיה עבד של מישהו, יכול להיות. אבל זה לא הגדרה של עבד בן חורין, השאלה מי חי חירות, מי נאמן לעצמיות הפנימית שלו. יכול להיות שהעבד הוא עבד, אבל הוא באמת נאמן לעצמיות שלו. אתם יודעים, יש סיפור על שרנסקי, יש את הספר שלו, שאנחנו צריכים לקרוא, זה באמת מתאים, זה מתאים לפסח. אז אתם יודעים, הסובייטים שם, הקגב, שלטו בו, זרקו אותו לצינוק, הוא מסכן, היה שם שנים, שנים, על גבי שנים. ובאחת החקירות, הוא אמר לחוקר שלו, שכאילו, לעג לו, שהנה, אתה רואה מה נשאר ממך, וכל זה, הוא אמר לו, תשמע, נכון, אתם על הגוף שלי שולטים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני מודה. אבל על הרוח שלי, אין לכם שליטה. וברוח שלי, אני לא נמצא פה בקהילה הסובייטית, אני נמצא בארץ ישראל. אני נמצא איפה שאני רוצה להיות. זה, לעולם לא תצליחו לשלוט עליי, וכמו שההיסטוריה הוכיחה, באמת הם לא הצליחו. וגם אחרי 15, לא זוכר כמה שנים הוא כבר היה, היה המון שנים, 11 או 12. הוא בסוף יצא, הוא עלה לארץ וכל זה, והוא לא, רגע אחד הוא לא איבד את הרוח שלו. יפה מאוד. אז אם כן, גם גאולה כותב המערך, זה משום גילוי, כלומר, זה תהליך, מהלך חיים, שבו הפנימיות של החיים הולכת ונחשפת ובא לדיבור יותר ויותר. מכיוון שכך, שיציאת מצרים זה בעצם מסלול החיים שלנו, וזה הדרך שבה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, לכן צריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום. כל יום ויום אנחנו מזכירים יציאת מצרים. וחוץ מההזכרה הזאת, יש לנו בשבתות וימים טובים, בקידוש, נכון? יש קדושת הזמן שאנחנו מתפעלים בה על זכר יציאת מצרים, יש מצוות מסוימות, כמו פדיון הבן, וכמו תפילין, שגם כן עסוקות ביציאת מצרים, וזה הנקודה. אם כן, לסיכום, זה שאנחנו מזכירים בכל יום יציאת מצרים, זה נועד, כי זה בעצם מסלול החיים שלנו. זה היהודי צריך לקום בבוקר. יהודי קם בבוקר ושואל את עצמו, טוב, אז מה עושים עכשיו? יוצאים ממצרים. מבינים? זה הנקודה. בכל מקום שאני פוגש מחסום בחיים שלי, אם זה עמידות, אם זה הרגלים, אם זה נורמות, או אם זה אפילו עם ישראל, כן? יש היום למשל תרבות חילונית בעם ישראל, מה אנחנו לנצח נהיה בה? אולי אפשר לשנות אותה. תראה, הם שולטים בבג"ץ, במדינה, ברדיו, בטלוויזיה, במשרד החינוך, במשרד המשפטים, נכון? יש אנשים אומרים, אין אפשרות, זהו, זה לא יעזור, יש פה איזה קיר בטון, אי אפשר להתמודד איתו. מה פתאום? אין דבר כזה. אין דבר כזה שאי אפשר להתקדם, ואי אפשר להרחיב את הגבולות כל הזמן, ולתקן אותם, ולהעלות אותם, עוד ועוד. טוב, יפה מאוד. אז אם כן, אז עד כאן זה להסביר מה זה יציאת מצרים, להבין שזה תהליך מתמשך עד היום, שאנחנו כל יום מזכירים יציאת מצרים, כי אנחנו חלק מזה. עכשיו מה שאפשר להסביר, זה, אז מה מיוחד בליל הסדר? מה התוספת אם כל יום אנחנו עסוקים בזה? אז אחר לפני שאני אמשיך, אולי אנחנו נעשה זמן לשאלות, אמרו לי שכל פעם מישהי פותחת את המיקרופון ושואלת או משהו כזה, אז אולי שמישהי תגיד לי איך עושים את זה את השאלות.
אני שנייה מקריאה, פשוט כי רשמו פה בצ'אט שאלות. רק שנייה.
פשוט זה בצ'אט, אני לא כך מצליח לקרוא תוך כדי שאני מדבר.
כן, כן.
כל מיני שאלות, אז... תמתין. מה זה אומר, שאין שאלות או שלא...
יש, פשוט זה נעלם לי, שנייה נט.
גם בדיון, תגידו, מישהו פה נמצא בכלל, אני לא שומע כלום.
בנות, אם יש שאלות, תרימו ידיים, כי קשה למצוא את זה בצ'אט. הנה, תפארת הרים היד.
יש מישהו שמדברת, אני לא שומע כלום.
כן, דקה אחת, תפארת.
אני לא
הבנתי.
תראו אותי?
כן.
אני לא הבנתי איך זה קשור
לזה.
הרב?
טוב.
הרב?
הרב?
טוב, רק בצ'אט, אם יש שאלות שאני אדע. יש מישהי שאחראית פה על ה...
הרב?
יש מישהי אחראית פה על האירוע? הרב, מדברים כרגע, אבל לא שומע כלום, לא שומע מילה. רגע. רגע, רק שנייה, דברו רגע עוד פעם. הלו?
הרב?
רגע, שנייה.
עכשיו
שומעים. רגע. הנה.
עכשיו שומעים?
אוי, נכסף סלם, נתה לי בעיה,
אוקיי.
תפארת. מעולה. כן, בבקשה. כן.
הרב, יש שאלה. אני לא הבנתי איך זה קשור לגאולה ותשובה. כאילו, הדרך החיים זה בעצם על ידי גאולה ותשובה?
גאולה ותשובה זה שמות של תהליכים, נכון? כלומר, מה זה מבטא? התעלות מתמדת של המציאות. זה נקרא יציאת מצרים. שהמציאות כל הזמן נהיית יותר ויותר טובה, יותר ויותר קדושה, יותר ויותר תאורה. זה תהליך הדרגתי, זה לא קורה ביום אחד, כן? אבל זה ציר, אנחנו נמצאים כאילו על וקטור של עלייה, אוקיי? וזה נקרא תשובה וגאולה, זה בעצם היינוח. זה נקרא לצאת ממצרים. ומה זה לעשות תשובה? זה אומר שאני משתדל להיות יותר טוב היום ממה שהייתי אתמול, נכון? ומחר אני אשתדל להיות יותר טוב ממה שהייתי אתמול. זה נקרא תשובה, וזה נקרא לצאת ממצרים.
אוקיי, תודה.
כן, עוד שאלה.
כן. כן, רגע, אביב. רק שנייה. אוקיי, אביב.
שלום, הרב.
כן, שלום.
טוב, אני קוראת שאלות מהצ'אט של בנות, כי אין להם רמקול. שאלה ראשונה, איך אפשר להתחבר למהלך של יציאת מצרים, להרגיש את הרחבת הגבולות הללו והיציאה מהחומר?
אוקיי, בגדול, כל מה שהמילים תשובה אומרות לנו למשל זה זה, בגדול זה לחיות חיים, אנחנו משתדלים כל הזמן ללמוד יותר, לרצות יותר, לעשות יותר, אוקיי? ועוד מעט שנגיע לליל הסדר עצמו, נבין שלליל הסדר יש לו תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה ביחס לכל השנה כולה. הלאה, שאלה הבאה.
אוקיי, שאלה הבאה של עינר. פריצת הגבולות באה לידי ביטוי בתחום החומרי, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו?
מה זאת אומרת? כל, למשל, אם אני קצת, כל עבודה על המידות למשל, נגיד אדם הוא קמצן, ועכשיו הוא נהיה קצת יותר נדיב, קצת יותר נדיב, הנה הוא הרחיב את הגבולות שלו. אדם חשב מחשבות קטנות, מצומצמות, למד הרבה אמונה, המחשבה שלו התרחבה, הוא פתאום יודע לזכור תהליכים בצורה יותר רחבה או יותר מעמיקה. זה דוגמה להרחבת הגבולות. הרצונות, מה השאיפות שלנו כבני אדם, מה השאיפות כעם ישראל. אגב, בעצם העובדה שאני לא רק חושב על עצמי, אלא גם חושב בתור אחד מעם ישראל, זה גם סוג של הרחבת הכלים. יש גם עוד הרחבות, יש אדם שגם מרחיב את עצמו עוד יותר, ורואה את עצמו ככה כשאיפה לעולם, יש לו שאיפות לעולם כולו. אז זה בכל התחומים. אפשר להרחיב את המחשבות, הרצונות, את הרגשות. אוקיי?
תודה רבה. כן, אני חושבת שאין יותר שאלות.
אין יותר שאלות. טוב, סבבה.
תודה.
אז נעבור עכשיו, אז מה מיוחד בכל זאת בליל הסדר? כדי להבין מה ההבדל בין להזכיר יציאת מצרים בכל יום, לבין סיפור יציאת מצרים שבליל הסדר, שלהזכיר זה בקצרה ולספר זה בנעריך, זה קצת כמו מה ההבדל בין ללמוד נהיגה, לבין קורס לנהיגה מונעת, או ריאנון נהיגה, כן? מה זה ריאנון נהיגה? אתה לוקח בן אדם שבעצם יודע לנהוג, אבל אתה אומר, נניח, לא יודע מה, בוא טיפה נרענן כמה שעות, חוקים מרכזיים, מקרים ותגובות, כל מיני תמרורים, לא יודע מה, אבל בעצם אדם ידע את זה כבר קודם, רק מזכיר לו. נכון, להזכיר למישהו משהו זה לא דורש הרבה, הרבה פעמים, יש למשל, דיברתי עם מישהו, נתתי לו כל מיני הוראות, ואחר רק מזכיר לו, אתה זוכר מחר את הזה, כן? אז הוא אומר לי, כן, כן, זוכר, זוכר. הנה, בשתי משפטים, הזכרתי לו בעצם עולם ומלוא. אבל ללמוד לנהוג, זה לא עושים בריאנון נהיג, לא עושים בלימודי נהיג, נכון? אתה צריך הרבה שיעורים, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ואתה לומד על כל חלק בהרחבה. אחרי שאתה לומד ויודע, עכשיו אפשר לרענן. או למשל, יש כאלה, עשו קורסים במדע, או קורסים בכל מיני דברים כאלה, אז הם עשו קורסים ארוכים של הרבה מאוד ימים ושעות. הרבה עושים איזשהו רענון, נכון? הרענון זה רק להזכיר, אנחנו פחות או יותר זוכרים את החומר, בוא נעשה תרגולת על הבובה, נראה שאנחנו זוכרים מחמשימים, בוא תחבושות, צורת חבישה כזו או אחרת, בוא נראה שאנחנו רק זוכים איך פותחים בריד, אבל בקטנה, כי הבן אדם בעצם יודע את זה. כל השנה אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, בקטנה, כן? אבל מתי אנחנו לומדים על יציאת מצרים, מתי אנחנו מעמיקים בה, מתי אנחנו נכנסים לנושא ברצינות, זה בליל הסדר. ולכן בליל הסדר, כל המרבה לספר יציאת מצרים, הרי זה משובח, פה אנחנו בנחת, לוקחים את כל הזמן שבעולם, כלומר עד הבוקר, לפחות, כלומר עד הבוקר, ואנחנו מבררים בצורה יסודית, כי הנושא הזה שיציאת מצרים שוב, זה משהו עמוק, זה משהו שאין סוף לכמה אפשר להבין אותו עוד יותר ועוד יותר, ועוד רבדים, ועוד בחינות, ועוד משמעויות, וצריך לזכור, ליל הסדר זה לא התרפקות על ההיסטוריה, ליל הסדר זה להתחבר, זה שידור ישיר, אונליין, בדיוק כמו שאנחנו עושים עכשיו, אוקיי? ליל הסדר שמופיעה כל שנה ושנה, הארת חירות עליונה, חירות משפטית, כן, זה עניינו של החג, כל שנה ושנה שמוציא את עם ישראל מצרים מחדש, עם כל מה שכרוך בזה, ואנחנו דרך כל התפילות, מצוות מנהגים של החג, בעצם מתחברים להערה האלוקית שמתרחשת, שמתחילה ממנו דרך אגב, לא מאיתה, כן, מתחילה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא ערב היסטוריה, אני אומר לכם אמיתי, מי שאצלו ליל הסדר זה היסטוריה, זה ערב משעמם, כמה אפשר, גדה ארוכה, משעממת, וגם תמונים, אתם עוד צעירות, אתה יכול להגיד לכם שעם השנים, חלאס, אתה כבר זוכר את האגדה, אתה כבר כבר זוכרת על זה, עוד פעם כרפס, עוד פעם זה, עוד פעם ביצה. לא יודע, כבר זה נהיה שחור, כאילו, יאללה, היינו, כבר מצינו את הדבר הזה. ליל הסדר חווים אותו אחרת לגמרי, אם אתה מבין שמה שהולך להיות השנה זה, זה שיתוף ראשים. זה בכלל לא קשור למה שהיה, למה שהיה פעם. כן? זה משהו חדש לחלוטין. וכמה שאני אפתח את עצמי לקבל את הערת החג, זה עצמו ייתן בי כוחות לכל השנה כולה לצאת ממצרים. לכן זה מאוד מאוד חשוב. חשבתי פעם על אנקדוטה קטנה, חבקור טוב ומור, אוקיי? מוכנות? יש כאלה שאתם יודעים, עבדים היינו, או עבדים, עושים הצגה לילדים, אומרים להם, הילדים, חושבים איזה גלביה כזאת, יאנו, אנחנו במצרים של פעם, שמים איזה, אין לי פה, נגיד, יש לי חבילה עתיד שלו, נכון? שמים איזה קרית על הגב, נכון? הנה, רגע, רואים, לא רואים, הנה, קרית, נכון? ואז עושים, עבדים היינו, עבדים. עכשיו הבן לא מבין למה עבדת פעם אצל הקרית, הוא לא מבין מה זה. אז יש לי דוגמה יותר פשוטה, אתה לוקח את המכשיר הזה, אוקיי, מכירות? שם אותו לכתף, לבוש את הבגדים הרגילים. אומר לבן שלך, עבדים היינו, עכשיו הוא מבין לגמרי, הוא מבין בדיוק פיקס, מה זה להיות עבדים. אוקיי, כאן צוחקים, ניתן לכם רגע לרגע מהצחוק. יפה, ולכם נוכל להמשיך. אז זה דיברנו גם לגבי החגים הקרובים, וגם לגבי ליל הסדר. יש פה התרחשות שקורית עכשיו, תודה רבה לאלה שלא. אז זה הנקודה. כל מצוות החג, עוד מעט אני אתן כמה דוגמאות, וכמובן הגדת ליל הפסח עצמה, וזה מתחיל עוד אפילו בביאור החמץ, אוקיי? כי ביאור החמץ זה גם סור מרע, זה להשתחרר מכל הקליפות בעצם, שמי שתסתכל בעיקר במחזורים ספרדים, על הנוסח שם בביאור חמץ, תראה שזה לא הביאור חמץ החיצוני, מתפללים עליו שזה כאילו מקביל לביאור החמץ הפנימי, יצר הרע, בתאבות, וכל מיני דברים פה, כן, נטיות טבעיות, שבעצם אנחנו אפילו מרגישים כבולים ומשועבדים להם, אז דרך מצוות שריפת חמץ אנחנו רוצים להשתחרר. בואו נדבר רגע, נתחיל עם ההגדה של פסח. פסח, אנחנו יודעים שעיקר המצוות בליל הסדר זה ההגדה, הסיפור, סיפור יציאת מצרים, נכון? והגעת לבנך, והפסח, הפסח זה ההפך מפרה, נכון? פרה, פסח, אוקיי? פרה זה אמרנו הביטוי לכך שהדיבור לא באמת מבטא משהו חדש בבן אדם או איזשהו עולם פנימי, אלא הכל נשאר חיצוני ומשועבד, ומתו בה הפסח, ובעצם כל הזמן דרך הדיבור אנחנו חושפים עומקים חדשים בחיים שלנו, ויוצקים אותם לתוך המסגרות הגשמיות הקיימות. אז בואו נדבר רגע על המצוות עצמם, אוקיי? רבן גמליאל אומר בהגדה, כל שלא אמר פסח מצה ומרור, כאן אני פשוט עם שפעת קצת בגרון, לכן פתיחה שאני משתהל פה לבן. תודה רבה לכל מי שבחרו את המפורה שלמה, אז אתה חושב שלכל ישראל. רמד גמליאל אומר, נכון, כל שלא אמר שלושה דברים, לא יצא ידי חובה, פסח מצה ומרור. שלושת הדברים האלה, זה באמת היסודות של כל המהלך שדיברנו עד עכשיו. לפני כן רק אספר לך משהו מעניין, היה אחד פעם הרב משה פיינשטיין, הרב משה פיינשטיין היה אחד הרבנים הגדולים באמריקה, הוא הרב סולובייצ'יק, הרב מלובביץ', באמת היו הרבנים הגדולים שהנהיגו את כל היהדות אמריקה הרבה שנים. אבל הוא לא נולד בארצות הברית, הוא נולד ברוסיה. אתה מחכם עצום, באמת ברמות תורפות, אבל הוא עוד היה עוד בחוי כאילו צעיר חסיד עם ילדים קטנים בבית. אז הוא מספר שהרוסים הסובייטים, הם הרי לא רצו שעם ישראל יעשה ליל הסדר. טוב, זה בבית של האנשים, אתה לא יכול לאסור עליהם, נכון? מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו נטיש את הילדים. באותו יום של ה... אני אחזור על היסודות עוד רגע. רק בהפסקת סיפור. הוא אומר שהסובייטים, א', היו חייבים לבוא לבית ספר בערב לסדר ממש, אוקיי? כלומר, לא אסור היה להתחמק. הם עשו יום לימודים ארוך, ועשו כל היום יום ספורט. ממש משחקים, תחרויות, השתללויות, מה שנקרא להוציא להם את האנרגיות עד הסוף. ואז הרמוש הפכת מספר, הרבה שלי הגיע בערב הבאים. גמור, מת, הבן אדם פשוט כאילו מתעפץ כזה, הולך להירדם על הרצפה. הוא אומר, איך אפשר להפוך לסדר עם ילד שהולך להירדם כל שנייה? הוא אומר, שמתי אותו במיטה, השקפתי אותו, אמרתי לו רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר פסח מצה ומרור, הוא לא יצא ידי חובה, והבן נרדם. ואז הוא אמר, עכשיו הבנתי באותו רגע שאין לנו שום תקווה ביהדות להיות ברוסיה, ואז גמלה בליבו החלטה לנסוע לאמריקה. עד כאן הסיפור, ואני מוסיף, לצערנו גם אמריקה לא תקווה גדולה היום לפחות, בסוף צריך להגיע לארץ ישראל. אבל על כל פנים, נחזור לענייננו. מה זה מרור פסח ומצה? מרור מבטא את השיעבוד לנשמה, שזה מקור המרירות בחיים בכלל. הרב כותב באורות התשובה, שמקור העצב והייאוש בחיים, שגם מולידים את הכעס והמרירות והתסכול והדיכאון, זה בעצם שיעבוד הנשמה, לא שיעבוד לנשמה, שיעבוד הנשמה, כן? החטא שהוא מבטא את הרגע שבו הגוף השתלט על הנשמה, זה מקור המרירות בחיים. זה המקור של הכל. ולכן המרירות היא מתחילה מהתרבות המצרית, שבה באופן עקבי הנשמה משועבדת ומוגבלת בכוחות הגוף, אוקיי, עד שמגיעים אפילו לתועבה של מצרים, וזה מקור כל המרירות שבחיים. אחרי המרור מגיע קורבן פסח. הפסח זה מלשון קורבן, זה מלשון התקרבות, התעלות. לוקחים את הכוחות הטבעיים, שאם הם עומדים כשעצמם הם מרירים, אבל לוקחים אותם ומעלים אותם לגבוה. נכון? כלומר, פסח זה תנועה של התעלות. באדם, בחי, בצומח. לכן חשבתי, האמת שלא ראיתי את זה, אבל כנראה בטח מישהו כבר אמר את זה. נכון, בקערה של פסח יש לנו, אחד הסימנים זה זכר לקורבן פסח. אוקיי? זכר, כי אין לנו קורבן פסח. שאלה, מי שזוכרת איזה מהסימנים בצלחת הם זכר לקורבן פסח? אפשר לענות גם בצ'אט. בואו נראה מי תענה לנו. יפה, עסקה שואלת אם זה זרוע. זרוע, 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 יפה מאוד, כל הכבוד. יפה. עכשיו תראו משהו מענה, למה דווקא הזרוע? הרי זרוע זה בכלל תרנגול, נכון? זה כנף עוף, כי אסור לשים בקר. באותה מידה אחת לשים גם הרבה דברים אחרים. כי זה זכר לזרוע הנטויה, אתם מבינים? כי הזרוע הנטויה זה הפעולה שבעצם היא פעולה אקטיבית שיוצרת את התנועה הזאת של היציאה מהשעבוד. שזה בעצם העניין של קורבן פסח, אותה הקרבה ואותה התקרבות. אז לכן דווקא זה הסימן לקורבן פסח. עכשיו, מה, לאן זה מוביל אותך? אז היה לנו מרור, ואחרי זה פעלנו את פעולה של פסח, אז לאן הגענו? למצא. מצא זה כבר מציאות חומרית מתוקנת. מציאות שבה החומריות היא לא דווקא קטנה או חלשה, בכלל לא, אבל היא יותר נקייה. היא נקייה מתוספות של חמץ ועיבוי ותוספות שליליות שהן לא רלוונטיות, אלא כל כן, חומריות טהורה זה חומריות שנאמנת לרוח, נאמנת לנשמה, נאמנת לאידיאלים האלוקיים, לכן המצה היא גם מקדנה המה דמאמנותה, לחם האמונה, וזה בעצם המצב השלם. אז יוצא שמרור, פסח ומצה, אתם מבינות, זה כאילו ממש, זה בעצם המהלך היסודי של כל פסח, זה הדבר הבסיסי ביותר. ולכן כל שלא אמר פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חומר. זה לגבי דאורייתא. עכשיו לגבי דרבנן, דרבנן הוסיפו לנו ארבע כוסות, ארבע כוסות דרבנן, כן? כנגד ארבע לשונות גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, אוקיי? עכשיו שאלה, למה צריך ארבע לשונות גאולה? למה לשון אחת לא מספיקה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור, נהיה אור. לא כתוב ארבע פעמים, ויהי אור, ויהי בהירות, ויהי לא יודע מה, תאורה, ואז הגיע אור, נכון? מאמר אחד, בין וגמרנו, הוא אמר, ויהי. אז למה ביציאת מצרים אנחנו פתאום ריבה הוצאתי, והצלתי, והגעלתי, ולקחתי, ונו יאללה, תקדם, תקדם. נכון? תשובה, יפה מאוד. כי באמת בריאת העולם זה מעכשיו לעכשיו, נכון? אין מה לומר, אבל ביציאת מצרים זה תהליך. אנחנו רוצים לרומם את העולם הטבעי, לא רוצים למחוק אותו או לשבור אותו. לרומם אותו לאט לאט. המציאות הטבעית מתקדמת באיטיות ובעד. ארבע לשונות של גאולה מבטאות שלבים שונים של הגאולה, אוקיי? וזה כמובן על היין, כי נכנס יין יצא סוד, כלומר זה הסוד של ההיסטוריה. גם אם לא תמיד כלפי חוץ זה נראה, צריך לדעת שבהיסטוריה כל האירועים הגדולים שקורים הם תמיד, בעצם התפקיד שלהם בסופו של דבר מקדם את ירי הגאולה. דרך אגב בסוגיים, אז נכון גם לעכשיו? יש לנו עכשיו אירוע בקנה מידה עולם. לא זוכר בהיסטוריה, ב-300 שנה האחרונות שאני חי, כן? לא, אבל באמת, לא, אירוע בקנה מידה שנגע לכל הגלובוס, חברים, גם מלחמות העולם הראשונה והשנייה לא נגע לכל הגלובוס. זה היה בעיקר באירופה, קצת מדינות אחרות, אבל לא היה עוד אירוע שהקיף את כל העולם. אז ודאי שזה לא משהו קטן, ודאי זה משהו קשור להשגחת השם. אין ספק שבשלב כלשהו אנחנו נדע גם להגיד איזה דברים גדולים ונפלאים יצאו מכל האירוע, גם אם על פניו זה אירוע לא נעים, אירוע לא פשוט, אירוע לא קל. אנחנו מדברים ככה, במקום בבית מדרש, אנחנו מדברים עכשיו בזום, אבל ברור לנו, תבינים, זה חלק מהאמונה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה עניינים. יש מדרש שאומר על, אני סותר גם מהנושא, יש מדרש שאומר על שראובן ישב וסקו בביתו, ויהודה שם, ויוסף, וכל זה, ומה השם עושה? בורא אורו של משיח. כלומר, גם שבחוץ נראה מסובך, כמה בחור כל זה, הכל מתוכנן מה שנקרא, כן? הכל מתוכנן, והכל, מה שנקרא, התקדם לאט לאט לתוך הדברים האלה, לתוך המטרות הגדולות, אז זה ארבע לשונות של גאולה, אוקיי? שיש פה התעלות של המציאות, כמו שאמרתי, זה עוד גאולה, עוד תשובה, זאת אומרת. את הכוסות האלה אנחנו שותים בהסבה. העניין של ההסבה, בפשט כמובן, זה אנחנו בני חורים, אבל בעומק זה בא לבטא את הביטחון הבלתי מעורר שלנו בגאולה. שכבר עכשיו אני כאילו רואה כבר את הגאולה עתידה, ואני יכול להיות רגוע, אבל שלם. גם אם אולי כרגע בחיים אנחנו לא כל כך שלבים, ברוך השם אנחנו כן שלבים, כן? אתה חושב על דורות נגיד בגלות, של אנשים יותר מסובך בחיים, אוקיי? ובכל זאת הם גם כן שתו בהסבה. כי בעל הסדר אנחנו לא עסוקים דווקא במה קורה בנקודת זמן הספציפית הזאת, אלא באופן כללי במהלך הזה. אנחנו יודעים שאין שום כוח בעולם שיכול לעמוד כנגד יציאת מצרים, כנגד התהליך הזה, שום כוח בעולם. לא רק ששום כוח לא יכול לעמוד כנגד זה, אלא כל הדברים שנראים לנו כעובדים כנגד זה, הם בעצמם חלק מזה. אוקיי? מכיוון שהם חלק מזה, אז עוד יותר מבהיר לנו ששום דבר לא יכול לעמוד בפני זה, וזה נותן לנו את הביטחון ואת שלוות הנפש. האגדה עצמה, כמו שאמרתי מקודם, שזה מצווה מאוד חשובה, ולא לזלזל בה. לפעמים אני מרגיש שמרוב ההכנות לפסח, ומרוב הניקיונות לפני, ובאים עייפים, וכבר אין סבלנות, ופישלנו, והעוגה תסרף, לא תסרף, כל מיני דברים כאלה חשובים. בסוף, ולראות שאנחנו אוכלים כזית מהרוב, וכל הזיתים של המצה וכל זה, שוכחים את העיקר, בסוף עיקר המצווה של ליל הסדר זה הפסח, זה הדיבור, זה לספר ביציאת מצרים, אוקיי? לחשוף את הפנימיות שלנו. עכשיו, כתוב בתורה, והגעת לבנך, שעיקר מצוות אגדת פסח זה לדבר, אבל הגמרא כבר אומרת, זה במשנה, בתורה, סליחה, אבל הגמרא כבר אומרת, שזה לאו דווקא, מי שאין לו בן, אז הוא אומר לאשתו, הבן זוג שלו, להורים שלו, ומי שאין לו, לא יודע מה, אז הוא עושה לסדר עם חבר שלו, ועם שונים אחד השני. ואם הוא לבד, הוא שואל את עצמו. במילים אחרות, כולם חייבים לספר בצד מצרים, אבל לא מבין. אם כולם חייבים, אז למה כתוב והגעת לבינך? מבינות, כאילו מה, למה זה דווקא מיוחד? הרי בשום מצווה אנחנו לא מוכח. או אותו מדי אנחנו להגיד, טוב, שמור שבת, נכון, כתוב, אתה ובינך ובינך ובינך. אתה קודם כל, לא אומרים לי תשמור שבת אתה. ואם אין לו בן, אז תשמור אתה, מה זה, נכון? יפה. התשובה היא ככה, באופן פשוט, אומר המהר"ל, בפשט קודם כל, רגע, באופן פשוט, הגעת לבינך, אומר המהר"ל, זה בא לומר סדר עדיפויות. כלומר, ככל שאתה יושב בסדר עם כל מיני אנשים, מי שהכי פחות יודע מה זה יציאת מצרים, אז יש מצווה יותר לספר לו. ככה מסביר המהר"ל באופן פשוט. אבל אני חושב שאפשר להגיד בצורה נוספת, כי הנושא של פסח זה מה הסוד שעובר ברצף ההיסטורי של עם ישראל. אתם יודעים, לא תמיד זה כמו שילד, אם אומרים לו תאכל תגדל, אז הוא מודד את עצמו לפני ארוחת צהריים, הוא רואה שהוא 1.15 מטר, ואז הוא הולך לאכול ארוחת צהריים, הולך מיד לעוד פעם לסנטימטר, ומה הוא רואה? שהוא עדיין 1.15 מטר, אז עבדו עליו, נכון? אמרו לו, תאכל תגדל, הנה אכל ולא גדל. אז מה נגיד לו? נגיד לו, רגע, שוואיה, שוואיה, סבלנו, זה לא קורה לבד, נכון? יש פרספקטיבה של זמן, אם תמדוד עוד חצי שנה, אתה תראה שגבעת בשתי סנטימטר, אתה לא יכול למדוד את זה במרווחי זמן קצרים מדי. אותו דבר, למרות שההיסטוריה האלוקית, ההיסטוריה של עם ישראל, חושפת מהליכים כבירים של הקדוש ברוך הוא, לא תמיד זה ניכר ברמה של הפרשים של יום, יומיים או אפילו שנה, שנה. ולכן הסוד נמצא ברצף הדורות. לכן סיפור יציאת מצרים, זה בעצם הסיפור של עם ישראל לאורך כל הדורות כולם, זה הסיפור שבא לידי ביטוי ברצף הדורות. ולכן המצווה היא דווקא והגעת לבינך. נתגש על נצח ישראל, שהולך ומתגלה במהלך ההיסטורי שלנו. בסיפור יציאת מצרים, כן.
יש פה שאלה של בתמי.
מה השאלה?
כן, אוריאן ביקשה לשאול, אם הגאולה היא תהליך...
זה בשם זה בשם זה, כן. פעם אתם גאות גאולה לעולם. כל אחת אומרת דבר בשם אומר, כן.
אם הגאולה היא תהליך, אז למה אנחנו מצפים כשאנחנו מצפים לגאולה? הרי אנחנו כל הזמן בהתקדמות. יש שלב שנגיע למשהו שלם שבו תספיק ההתקדמות?
לא.
ואם תמיד נהיה בתהליך לתשובה, יציאה מהמצרים, אז מה יש לציפייה לגאולה?
רגע, עוד פעם. נתחיל גם מההתחלה, כי בסוף טיפה לא הבנתי מה אמרת. אני אומר, באופן כללי, אנחנו תמיד מצפים לשלבים הבאים, אוקיי? כלומר, גאולה זה תהליך מאוד ארוך, שמורכב מאינסוף שלבים. אז ברור ששלבים מסוימים שכבר השגנו אותם, אנחנו לא מצפים להם. אנחנו ממשיכים לצפות לשלבים הבאים. זה כמו סולם שראשו בארץ ומגיע עד השמיים, אין לזה סוף. כל מדרגה שלא נטפס, מיד תכשיר אותנו למדרגה הבאה.
אז כאילו אין דבר כזה לצפות לגאולה השלמה, לאיזשהו נקודה.
לא, לפעמים כן, כי יש נקודות מסוימות שאליהם אנחנו מתייחסים. למשל, בית מקדש זה נקודה משמעותית. אז אפשר, אז יש פה משהו מאוד קונקרטי שאליו אנחנו מחכים, אבל ודאי שזה לא סוף הדרך. או קיבוץ גלויות, לפני 200 שנה, או גם הדור, בעצם עדיין יש עדיין קיבוץ גלויות, כן? או יש נקודה של תחיית המתים, אבל באופן עקרוני, זה לא נקודה מסוימת, אלא גאולה זה תהליך בלי סוף. המציאות יכולה ללכת, המציאות תלך ותתעלה מדרגה למדרגה, מעילוי לעילוי, בלי סוף.
טוב, תודה.
לא, מי ששאלה, בית המקדש זה הסיס לגאולה, התשובה היא לא. בית מקדש זה תחנה חשובה, אבל יש אחריה עוד הרבה תחנה. יש עוד שאלות? יש
כן.
תמשיך?
כן. אמיר, שנייה. אביב, את חסומה, אני לא יכולה לפתוח אותך, תפתחי אצלך.
שומעים? טוב, הרב, יש לי שאלה אחת בשמי, שאלה אחת בשם עדן. נשאל קודם את של עדן, כי חמור קופץ מראש, ואני לא רוצה. חומריות של מצע נראית מעצמה וחסרת טעם וצבעוניות, וזה לא השאיפה שלנו, לא?
שאלה טובה, תראי, השאלה האם המצה כמו שיש לנו היום היא בהכרח המצה אולטימטיבית. למשל, נכון שהמצה צריכה להיות בלי, קודם כל צריך לזכור שבזמן בית המקדש אוכלים מצה עם פסח. אני מעריך שזה כמו סוג של סנדוויץ' כזה, אוקיי. אז כנראה שהבשר נתן טעם יותר טוב. אבל מצה, למשל אצל התימנים, המצה היא יותר דומה ללאפה, אוקיי? אז זה לא חייב להיות כזה כמו אצלנו, אבל בסדר, עד רבה, המצה משחררת אותנו משעבוד לחוש הטעם הגשמי, ועוזרת, מחייבת אותנו ככה להיכנס פנימה ולתרום את קדושת המצה. דרך אגב, תדעו שבבית המקדש, כל השנה היה מצות, נכון? עשו להקריב חמץ בבית המקדש, כל הקורבנות, מנחה וכדומה, כל הקורבנות היו לא חמץ, חוץ מקורבן תודה, ושתי העומר, אם אני לא טועה, רוב הקורבנות זה בלי חמץ, כי זה באמת מבטא מעלה מאוד גדולה של חמץ, אבל יכול להיות שאפשר לעשות את זה יותר טעים, איך אומרים, אז זה אשמתנו, לא אשמתנו. כן, מה השאלה הנוספת?
לגבי הסבא, לא כל כך הבנתי, כאילו, מה... אמרת שתי דברים, אמרת את הדבר הפשוט, שכאילו, אנחנו בני חורין, זה, אבל כאילו הדבר השני היותר עמוק, לא כל כך הבנתי.
אני בא לומר שהסבה מבטאת שאין לי ספק שהגאולה השלמה תגיע, או שנגיע למצב שבו הגוף יהיה משועבד לחלוטין לנשמה.
כי מה?
גם אם כרגע זה לא קורה, זה כמו תהליך, אין לי ספק שזה יקרה. זה כמו גנן, בסדר? שותל איזה שתיל של עץ תפוח בחצר, שתיל קטן, הוא יודע שעוד כמה שנים יהיה לו, לא יודע מה, איזה 20 קילו תפוחים. הוא יודע את זה בוודאות, אין לו שאלה בכלל. רק עניין שזמן, אז הוא כבר עכשיו שמח. נכון? הוא לא לומד השמח, אין לך תפוח אחד אפילו. אז זה הנקודה, אוקיי?
אוקיי. תודה רבה.
עוד שאלות?
יש פה עוד שאלה אחת, ויש עוד 5 דקות לשיעור.
כן. וואי, איזה לחץ, נו.
יש שאלה של אמונה.
תקריא.
כן. איך מים מייצגים את תרבות מצרים, חסרי צורה וכו', ובדרך כלל התורה משולה למים.
נכון, אז אני אגיד את זה עכשיו, כי אין לנו זמן לזה, המים משולים להרבה דברים. התורה זה בחינה אחרת, רשעים כי ים נרגש, ים זה גם סודות התורה, הרבה בחינות. המהר"ל אומר שמים בהקשר של מצרים, אז זה היום מבטא, מים זה חומר ללא צורה. ובגלל שיש שתי דקות אחרונות לשיעור, אני לא יכול להרחיב בזה, זה לא מהותי לעניין שלנו, אמרתי את זה בקצרה, מי שתרצה יכולה לפתוח בהגדה של פסח של המהר"ל, או בספר גבורות השם, שם משהו מסביר על היאור, אז אפשר לבדוק שם. אני רוצה עכשיו לסיום, לקרוא לכם כמה שורות אחרונות מההקדמה של הרב חרל"פ, ההגדה של פסח. מיכל, אני מציע, כמו שאמרתי, להתכונן לסדר, לקרוא קצת אגדות עם פירושים, זה מאוד מאוד חשוב, ואומר לכם, לישון למשל טוב לפני לסדר, לא לבוא עייפים לסדר, לבוא עם כוחות, עם אנרגיות, וגם אם אתם במשפחה, ולא יודע שיש פחות שיותר מתקתיקות, לא להיבהל, אפשר להיגמר הסדר, ולהמשיך, נו, ואפשר להמשיך לבד, להתעסק ביציאת מצרים, אוקיי? זה לא חייבים, זה לא רק האגדה, כל לימוד שקשור לסיפור יציאת מצרים, ולכל דברים שקשורים לזה. אני רוצה לסיים ברשותכם בכמה שורות שאני אקריא, מהגדה של הרב חרל"פ, שהוא מסביר את מה שאמרתי בהתחלה, שליל הסדר זה אונליין, זה לא משהו שהיה פעם, וכפיש מה שאנחנו מכינים את עצמנו לליל הסדר, ככה הערה של החג תחרד בנפש שלנו, וזה ייתן לנו כוח לצאת ממצרים כל השנה כולה. שימו לב, תקשיבו היטב. וכמו אז בשעת יציאת מצרים, כן בכל שנה ושנה בהתקדש לאל שימורים להשם, זוכה כל אחד ואחד מישראל שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו. ובעת עריכת הסדר וכל יום הראשון של החג הוא יושב במחיצתו של מקום. ואור הנשמה מתגלה אז לכל יחיד ויחיד בכל אדם קודשה ומלוא צביונה. ומי שזוכה להכין את עצמו להנות מאור הנשמה ולהתאחז בה, אין קץ למעלתו. והאור הזה מאיר בו כל השנה, כולה באותה הדרת הקודש והופעה הגדולה שמתגלה אז. על כן יתאמץ כל אחד ואחד, ואני מוסיף כל אחת ואחת, בכל אימוץ וחיזוק, להכין את עצמו לקראת היום הזה, לקבל כל ההשגות העליונות והאורות הנפלאים שמופיעים ומתגלים בו בלילה ובו ביום, להתאחז בהם, להתקדש בקדושה העליונה הנפלאה הזו. ואשרי אשרי, למי שפונה לבבו, להכין עצמו ללילה וליום המקודשים האלו. זה מתוך ההקדמה של ההגדה של הרב חרל"פ. טוב, יש עוד הרבה מה להמשיך, אבל מה שהלב חושק, הזמן חושק, כידוע, אז שמחתי לשמוע אתכם, כי לראות לא ראיתי, אבל שמחתי לשמוע, שיהיה לכם חג פסח כשר ושמח, ואשר לכם שאתם ככה באמת מצליחות ללמוד תורה, זה לא ברור מאליו, כל הכבוד, ובטח עם ישראל היום עם כל המגפה שמשתוללת בחוץ, צריכים הרבה מאוד הרבה חיזוקים לתורה, אני רק אגיד לכם מהרה קטנה, ראיתי אתמול בערוץ 7, שהייתה איזה כתבת אחת, שראיינה את ראש הממשלה, ואז הוא אמר, בעזרת השם, ימצא תיקון, ואז היא אמרה, לא בעזרת השם, בעזרת מכון ויצמן, הברקה. אז מה שהיא לא יודעת, זה שגם מכון ויצמן צריכים בעזרת השם, כי אנחנו לא מפרידים בין העולמות, ואנחנו יודעים שסייעתא דשמיא האלוקית, היא זאת שפורצת דרכים, היא זאת שנותנת את ה... כן, יעיף חוכמה לחכמים. הרב כותב שכל ההמצאות הטכנולוגיות שבעולם, וכל הגילויים המדעיים, הם תמיד לא רק זה שילוב של מאמץ אנושי, עם ברכת שמיים. אז לכן זה לא סתירה, האם הנגיף החיסון הקורונה יהיה בעזרת השם, או בעזרת מכון ויצמן? תשובה, זה אותו דבר. מכון ויצמן, שם יושבים אנשים שעושים השתדלות, ואז תבוא עשיית הדשמה האלוקית, ותצליח את דרכם, אז תודה רבה שתזכיר לרפואה שלמה, תודה רבה, ולהתראות לכולם.
תודה רבה.